פרשת יתרו. נאמר אצלנו בפרשה, ביום הזה באו מדבר סיני, וישו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. בעל אור החיים הקדוש מציין שיש לנו כאן כמה פעמים שהתורה חוזרת על מיקומו של הר סיני. אם כן, כתוב ביום הזה באו מדבר סיני, ואחרי זה מציינים גם שנסו מרפידים, ואחרי זה שוב ויבואו מדבר סיני, ואחרי כן ויחנו במדבר. אם כן, מדוע יש לנו כאן חזרה על כל המקומות האלה? עונה בעל אור החיים שהתורה רצתה לרמוז כאן על ההכנות שאנחנו צריכים לעשות לפני קבלת תורה. העניין הראשון זה וישאו מרפידים. מה הכוונה? ברפידים נלחם עמלק עם עם ישראל. ומדוע עמלק נלחם עם עם ישראל? דרשו חז"ל רפידים על שריפו ידיהם מן התורה. כלומר, כדי לקבל את התורה צריכים לצאת ממידת הרפיון והעצלות. כמו שדרשו חז"ל על הפסוק, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה. הדוגמה לכך, אחת מן הדוגמאות, היא אהבת התורה של הלל, שהלל כתוב שהיה עני מרוד, והיה מרוויח כל יום טראפיק אחד, חצי היה נותן לשומר בית המדרש, וחצי לפרנסת ביתו, זה היה סכום מאוד קטן, ופעם אחת הוא לא מצא עבודה, והוא מגיע לבית המדרש, והשומר לא נותן לו להיכנס. אדם אחר היה אומר, בסדר, לא נתנו לי להיכנס, העבירה על ראשו של השומר שלא נותן להיכנס, ועדית נפשי הצלתי. אבל הלל לא מוכן להיות ולהסתפק בתירוץ הזה, אלא הלל עולה לגג ומטה את אוזנו דרך הערובה שבגג לשמוע את דברי התורה שעולים מבית המדרש. מספרת הגמרא שאותו יום הגמרא ביומא, שאותו היום ירד שלג, והשלג הולך ויורד, והלל כנראה כל רגע אומר עוד רגע, עוד רגע אחד, עוד דבר תורה לשמוע, עוד דבר תורה לשמוע, עד שנערם עליו כמות גדולה מאוד של שלג. ובבוקר כאשר באים התלמידים לבית המדרש, ושמעיה ואבטליון מגיעים גם הם לבית המדרש, הם רואים שבית המדרש חשוך, והם מסתכלים דרך הערובה והם רואים שם דמות אדם, מיד הורידו את הלל ואמרו, ראוי הלל שיחללו את השבת כדי לקיים את התורה כולה. אם כן, אנחנו רואים כאן את הדוגמה מהלל, שאדם לא מתרפא מלימוד תורה, אלא משקיע את כל כולו ואת כל יכולתו כדי לשמוע דברי תורה. אם כן, זה מה שהם רמוז, וישאו מרפידים. כלומר, צריכים לצאת מן הרפיון ומן העצלות. הכנה שנייה, אומר בעל אור החיים, רמוזה במילה מדבר, שהוא רומז על תיקון המידות, ובמיוחד על מידת הגאווה. כמו שדרשו חז"ל במסכת נדרים, כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, תורה ניתנת לו במתנה, שנאמר הוא ממדבר מתנה. ועד כמה משפיעה מידת הגאווה על לימוד תורה, אפשר ללמוד במסכת פסחים, ושוב מסיפור על הלל. שם מסופר שהייתה שנה אחת שי"ד בניסן, יום הקרבת קורבן פסח, חל להיות בשבת. ומכיוון שכנראה זה היה נדיר שיום הקרבת קורבן פסח חל בשבת, אם כן בני בתרה שהיו הנשיאים לא ידעו האם פסח דוחה את השבת, כלומר האם שחיטת קורבן פסח מותרת בשבת, והם לא יודעים מה לעשות, עד שבא הלל ואמר שהוא יודע את ההלכה, והוא לימד אותם את ההלכה שקורבן פסח דוחה את השבת, כלומר אפשר להקריב את קורבן פסח בשבת. מיד בני בטרה מפנים את מקומם ונותנים להלל לשבת במקומם בנשיאות. הלל, כאשר מתיישב על כיסא הנשיאות, מתחיל לקנטר אותם ואמר להם שכנראה הם לא ידעו את ההלכה בגלל שהם לא שימשו כל צורכם את שמעיה ואבטליון. רבותיהם, ובני בטרה ברוב הענווה שלהם לא מאירים שום דבר להלל. אם כן, הלל מתגאה, ואחרי כן שואלים אותו איך לטלטל את הסכין, ונתעלמה ממנו הלכה. כלומר, באותו רגע הלל שכח את ההלכה והוא לא יודע מה לענות להם. אמרו על זה חז"ל, מדוע הוא שכח את ההלכה? כל המתייער, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. כלומר, אם אדם הוא חכם והוא מתייער בחוכמתו, הוא מתגאה בחוכמתו, מתגאה בתורתו, התורה מסתלקת ממנו. מדוע? כי התורה מתחברת רק למי שיש בו את מידת הענווה. אם כן, יש לנו כאן ויחן ישראל במדבר. כן, יש לנו כאן במדבר. מה זה במדבר? שעם ישראל הגיע למדבר ויחנו במדבר, שאדם צריך להפוך להיות כמו המדבר, כמו שהמדבר יש בו את מידת הענווה, השפלות, המדבר הוא צחיח, שמם, כך אדם כדי להתחבר לתורה חייב שלא תהיה בו שום מידה של גאווה. העניין השלישי, אומר בעל אור החיים, הוא רמוז במילה ויחן ישראל. מה זה ויחן בלשון יחיד? שנעשו כולם כאיש אחד. וכמו שדרשו חז"ל, הועיל ושנו ישראל את המחלוקת, ואהבו את השלום, ונעשו חניה אחת, הרי השעה, אומר הקדוש ברוך הוא, הרי השעה שאתן להם את תורתי. וכן, באותו רגע שעם ישראל מאוחד, אחדות בעם ישראל היא כלי לקבלת תורה. אם יש פירוד בין עם ישראל, אז גם אין מקום לתורה. אם כן, שלושת ההכנות האלה הם שלושת ההכנות שצריכים להכין כל אחד את עצמו לקבלת התורה. והנה אחרי ההכנה, נאמר בפרשה, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, והתייצבו בתחתית ההר. במסכת שבת, בדף פ"ח עמוד א', אמר רב אבדימי בר חמא בר חיסדא, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. כלומר, שיש לנו כאן כפייה מצידו של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל לקבל את התורה. אם יקבלו את התורה, מוטב, ואם לאו, הם ימותו. בלי תורה אין חיים. שואל התוספות שם, למה היה צריך להשתמש באמצעי של כפייה לעם ישראל לקבל את התורה? והרי אנחנו יודעים שעם ישראל הסכים מרצונו לקבל את התורה, כמו שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, כמו שמופיע בפרק כ"ד פסוק ז', שעם ישראל אומרים נעשה ונשמע. אם כן, הם קיבלו את זה ברצון, עוד אמרו אפילו נעשה לפני שנשמע. כלומר, הם הסכימו על עצמם לקיים את התורה בלי שאפילו ידעו מה נאמר בתורה. אז אם כן, אז שואל התוספות, מדוע צריכים להשתמש בכפייה, והרי עם ישראל הסכים לקבל את התורה מרצון? תרץ על כך הבעל שם טוב ואמר, לכל יהודי יש לפעמים שני מצבים במהלך חייו. יש מצב שאדם מרגיש תענוג גדול בעבודת השם, תפילה בהתלהבות הנפש, הלימוד שלו בלי שום קושי, אדם מרגיש מכל תפילה, בכל תפילה וכל לימוד, תענוג גדול והתעלות רוחנית. ואין לכל עבודת השם שלו עולה לו בקלות. לכן, כשבני ישראל היו במצב כזה, הם אמרו נעשה ונשמע. כלומר, אנחנו מוכנים לקיים בלי שאנחנו יודעים. אבל ישנו מצב שאדם לפעמים נמצא שהוא מרגיש שכל עבודת השם היא עול בשבילו. להתפלל זה עול בשבילו, ללמוד זה עול בשבילו, קיום מצוות זה עול בשבילו, כל דבר הופך להיות קושי, הוא לא מרגיש שום תענוג בעבודת השם. לכאורה אדם יגיד שאני במציאות הזאת, אני לא לומד, לא מתפלל, לא מקיים מצוות, קשה לי. למצב, ברגע, למצב הזה, שאדם נמצא שקשה, עבודת השם היא קשה לו, על זה נאמר, כפה למר כגיגית. כלומר, שגם במציאות שאדם מרגיש חוסר שמחה בעבודת השם, גם אז הוא חייב לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בלי שמחה ובלי תענוג. מדוע? כי אדם לא יכול להתנתק מקיום תורה ומצוות. הטעם לכך דרשו חז"ל, ולכאורה נגיד איזה טעם יש לעבודה כזאת, שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא בתפילה, בלימוד, בקיום מצוות, גם בלי שהוא מרגיש איזה שמחה רוחנית, אז אולי נוותר על עבודה כזאת. דרשו על כך חז"ל במסכת פסחים, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כן, כלומר אנחנו אומרים לאדם, אתה מחויב להתפלל וללמוד ולקיים מצוות, אפילו אם אתה לא מרגיש בזה איזושהי חוויה רוחנית. מדוע? דבר ראשון, כי היא נותנת חיים לאדם. אדם בלי תורה לא יכול להיות מחובר, אין בו חיות. ומצד שני, אנחנו מאמינים שמתוך כך שאדם אפילו בתקופות שקשה לו ימשיך לשמור על שגרה של קיום תורה ומצוות, אחרי כן מתוך שלא לשמה הדברים יבואו לא לשמה, ואז הוא יעבוד את עבודת השם מתוך שמחה ותענוג. וכך אמר רבי אברהם מסלונים, שזה הפירוש למשנה, כל המקיים את התורה מעוני סופר לקיימה מאושר. וכן המשנה הזאת במסכת אבות בפרק ד', וכן אומרת המשנה, כל מי שמקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מאושר. אז לפי הפשט אנחנו מדברים כאן על עוני בכסף, שמי שגם בזמן שהוא דחוק, כמו שראינו את הסיפור על הלל, אם כן, גם כשאדם דחוק וקשה לו, אם הוא מקיים את התורה, סופו לקיימה מאושר. אבל הוא הסביר את זה אחרת, שמי שמקיים את התורה מעוני הדעת, כלומר, אם אדם גם עוני הכוונה, לא עוני כספי, אלא עוני הדעת, שעכשיו קשה לו, הוא לא מרגיש שמחה בעבודת השם, לא מרגיש שום התעלות, מרגיש שכל העבודה הרוחנית קשה בשבילו, גם אם הוא ממשיך לקיים והוא לא עוזב, אלא עושה השתדלות להמשיך לקיים גם שהוא מציאות קשה, סופו לקיימה מאושר, הכוונה עושר הדעת, כוונה שזה שמחה, התעלות בעבודת השם. לכן אנחנו, כל מי שניגש ללימוד התורה, עושה את כל ההכנות לקראת לימוד התורה ומתחבר לעבודת השם מתוך שמחה והתעלות, ממילא אם אנחנו נקיים את התורה בשלמות ובשמחה, יתקיים בנו מה שנאמר בפרשה, ויתן לי סגולה מכל העמים, כלי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש.